עכשיו באמת, מידות, מידות הכוונה, אם ברמת גן רוצים להגיד מה זה מידות, אז צריך להסביר מה זה מידות, מה זה, מה זה המילה הזאת. אומרים חגת, חגת זה מידות, כן, חסד גבורה תפארת, יש חבד ויש חגת, ויש נהי. אז זה לתרגם לעברית, אבל מה זה בכל אופן מידות? מידות זה כן, כל עולם הנפש, כל עולם הרגשות, כל העולם הזה שלפעמים מכונה לב, בעצם הוא הרבה פעמים הקשר בין המוח לבין המעשים, הרבה פעמים מאוד שותף לכל הפעילות של האדם, כל מה שאדם עושה, זה עולם של המידות. וזה ברור, זה עולם מאוד משמעותי. אני מביא פעם את הדברים שכתובים בספר שערי קדושה, של הרב חיים ויטל, שהמידות הן בעצם שורש של כל המצוות. כל מצוות עשה זה ביטוי לאהבת השם, כל מצוות לא תעשה זה ביטוי של יראת השם. באמת שקצת קדמו הרמב״ם, שהוא אומר בשמונה פרקים, שהוא אומר שצריך לתקן את המידות, ואומר שצריך למצוא את המידה הממוצעת, הוא אומר שבעצם, באופן פשוט, התורה כבר בנתה את זה. המצוות של התורה, הוא הרי דרך שלו, זה שאדם על ידי המעשים מרגיל את עצמו, בונה, מאזן את המידות שלו על ידי המעשים. ואומר, אבל שאדם לא יחשוב שצריך לחפש לעשות איזה שהם מעשים חריגים בכל מיני תחומים כדי לתקן את מידותיו. התורה כבר אישרה לנו את כל המידות. אז לא חייבים להניח שזה ההסבר היחידי, אבל זה אחד ההסברים. שאומר שהמצוות בעצמם, הם גם תוצאה של המידות, אבל הם בעצמם גם, לפי דברי הרמב"ם, מתקנים את המידות. כאילו זה עניין גדול, להשלים וליישר את מידותיו של האדם. טוב, אין צורך לומר שבדור שלנו, כל העולם של הרגש ושל המידות, הוא עולם שיותר תופס מקום, יותר מוכר, יותר משמעותי. לשעבר, כשאדם היה הולך, בזמנו שמעתי שיעור מהרב מאיר גרוזמן, חכם, פרופסור גם, שייך מחסידי אוסייתים, אוסייתים. אבי שליטה בזמנו סיפר שפגש את הרבי מאוסייתים, אז הוא כתב עליו ספר יפה, על הרבי מאוסייתים, הרב מאיר גרוזמן. מתוך שיעור, דווקא שיעור אחר, הוא סיפר על ההבדל בין בין פעם להיום. אני ככה לוקח את זה בשביל קצת לתת צבע ופחות חריפות גם לבטא את ההבדל בין פעם להיום. אומר שהוא גר בתל אביב, וזה יום אחד הוא ראה איזה שלט ענק מול הבית שלו. האמת, השלט היה בלי מנגינה, אבל הוא כנראה חש מה השלט הזה רוצה לומר. כתוב שם, סמדר הנשאי לי. כן, אומר, ככה היום אנשים מציעים נישואים. אבל הוא אומר, לשעבר היו מציעים באופן אחר, שפעם ישבו הבח והתז ולמדו תורה ביחד. והגיעו לאיזשהו מקור מפסוק, ולא זכרו, פסוק ככה ממקור קצת פחות מוכר, ולא זכרו מה המקור. ואז קרא הבח כמדומה לביתו, שאני לא מבלבל, שומעים חותן וחתן, ושהיא הייתה בקיאה, הייתה בת המתחכם, והייתה בעצמה בקיאה בפסוקים, שהיא תגיד את הפסוק. ואז היא מיד אמרה, ואז אבא שלה משבח אותה ביתי, חכמה וברק הלבנה, משהו כזה. אז אומר האורח, החברותה, אומר, נו, אולי הגיע הזמן לקדש את הלבנה. אז אומר, ככה פעם היו מציעים נישואים. לעומת איך היום. אז זה, עכשיו זה באמת חריף, הוא בא קצת לרדת על האום מתל אביב, על השלט הזה וכו', יש כאלה עושים הרי לפעמים איזה אירוע שלם, מאש לילה, כדי רק להגיד את המסר הזה למי שתדע להיות כל אדם. אבל יש צד, ניקח את הצד השני, שבדורות ההם, אז זה היה משהו ענייני, מה? מתחתנים, מסכמים המשפחות, וזהו, מה? אומרים לי, היה איזה רב, חכם גדול, פה כזה, שפנה לשדכנים, וביקש שידאגו לשידוך לבת שלו. אז השדכן שמע את הזה, ואמר, הבת שלך לא כל כך יפה. אז האבא אומר, היה תמיד חכם גדול, שסיפרו לי סיפור עם השם, אבל זה לא יפה. של הסיפור. אז הוא אומר, מה זה, אתרוג? הנה, נשמע, היא צריכה להיות יפה, מה זה, אתרוג? אז זה... אז באמת, לשעבר אנשים היו עם כוחות גם. הלכו לפי השכל, לפי הצורך, לפי ההכרחים אפילו החברתיים, העולמיים. היום אבל אנשים הרבה יותר ערים לרגשות שלהם, הרבה יותר חשים את זה, זה הרבה יותר חזק. זה, יש לזה הרבה חסרונות, אבל יש לזה גם כמה מעלות. כי בסך הכל הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כל מה שיש במציאות. וכל השיעור קומה של האדם זה צלם אלוקים שבאדם. וכשהעולם העמידות הוא גלוי ועשיר ומגוון, אז באמת זה כלי עצום להופעה של, של שם השם. להופעה של החיים, להופעה של הקדוש ברוך הוא. ולכן יש צד שבדור שלנו תמיד זה היה נצרך. הדור שלנו מיוחד, באופן מיוחד, צריך ככה לעסוק בנושא הזה של המידות. עכשיו באמת, הרב כבר במאמר הדור, מזכיר שיש שתי דרכים יסודיות, עוד דרך הישר ודרך הכובש. הוא אומר שבאמת לשעבר, יותר ההנהגה הייתה של דרך הכובש, ועכשיו יותר צריך ללכת על העניין של דרך הישר. והדרך הכובש זה מה שקוראים חסידות התקפיה, לכפות את המידות, לכפות את היצר. מה שאומר ברמת גן, אני רוצה להסביר מה זה כובש, אני אומר התקפיה, אני אגיד כובש, לא, מה אתה מדבר, מה זה המילה הזאת? התקפיה, עכשיו מבינים. אז התקפיה, זה הכובש. ודרך הישר זה מה שקוראים, שם התהפכה. דרך הישר, לא בדרך בדיוק אותו ביטוי, אבל ש... זה לא רק כבישה וכפייה ושליטה וגבורה ביחס למידות, אלא בעצם גם לתת להם מקום, גם להשתמש בהם לטובה, וגם לתת אמון בכוחות האלה, זה הדרך השנייה. באמת אומר שם הרב, שבדור שלנו נצריך את הדרך הזאת יותר תשומת לב גם לדרך הזאת. היו עוד? טוב. עכשיו, ברור שעל זה נאמר אחוז מזה, וגם מזה התנך ידיך, שאי אפשר בלא דרך הכובש, שאי אפשר בלא דרך הישר. ברור שאם אדם ילך לאיזה כיוון נהליסטי כזה, אנרכיסטי כזה, שבכלל לא... תהיה ספונטני, תעשה מה שאתה מרגיש, תזרום, וזהו. ברור ש... הוא לא יגיע רחוק, כמו שאומרים, כלומר הוא לא יגיע רחוק לשם, והוא דווקא כן יגיע רחוק למטה. כלומר, זה עולם, זה גיהינום. כלומר, אם אנשים ילכו על דבר כזה, שבכלל לא מתקנים את המידות, שאין בכלל כבישה, שאין בכלל התאפקות, אין בכלל התגברות, זה טוב עבור. זה... כל השדים והסעירים ירקדו שם. לכן שהרבה פעמים, וזה גם אחרון מבחינה חינוכית, שלפעמים אדם מגלה פתאום את המקום הזה של החופש. זה מתרגל הרבה זמן, ההורים אומרים לו מה לעשות, המורים אומרים לו מה לעשות, וזה, ופתאום, יאללה, הגיע הזמן לשמוע לעצמי, מה אני מרגיש? אז הוא הולך עם מה שהוא מרגיש. באמת בהתחלה, זו חוויה מאוד מתוקה. והיא מתוקה גם בגלל שיש בה משהו מאוד אמיתי. כי אדם נחשף לאיזשהו חירות שיש בתוכו. זה קורה בשלב הראשון, בתקופה הראשונה. יכול להיות אפילו נגד מישהו בא מחינוך שהוא מאוד קפדני לחינוך שהוא פחות, או שיצא מהבית, או בגיל מסוים. בשלב שני, אם הוא מתלהב מזה, הוא ככה נותן לדברים ככה לזרום, נותן לדברים להתפשט. אחר כך כבר התענוג הראשון של הסרת העול כבר איננו, כי כבר בסדר, זהו. כבר אף אחד לא אומר לו מה לעשות, וכבר הוא גם לא אומר לעצמו מה לעשות. ואז פתאום הוא מוצא את עצמו במקומות שהוא לא היה מעלה על דעתם שהיה מגיע, לא היה מעלה על דעתו שיגיע אליהם. כלומר, לא רק במובן של האם הוא טוב או לא טוב. זו שאלה חשובה. אבל לא רק במובן הזה, אלא אפילו אם הוא שמח או לא שמח. שברגע הראשון זה נראה שמחה מאוד גדולה. פותחים, זורמים, חופשיים. אבל ברגע הראשון, כשאתה פותח את ה... זה כמו שאתה מרים את ה... נחסם איזשהו מהתאום של הנפש. אתה גם מגלה איזה תחושות של ייאוש שיש בתוכו, איזה תחושות של כאב, איזה עצבות, איזה קנאות. מקודם הכל היה סגור, הוא הלך עם השכל, וזהו. השכל זה... מדפים סגורים. ופתח, בהתחלה זה היה נורא כיף לפתוח. יש לנו בעצם הפתיחה, כן, בהשתחררות הזאת. אבל אחר כך, בשלב השני, שכבר הפתיחה היא כבר מובנת מאליה, אז פתאום עולים דברים, לא כל מה שעולה, זה מה שאתה תכננת. פתאום אדם אפילו מופתע לגלות איזה עוצמות, לא רק עוצמות מסמכות יש. ואז אלול, חודש התשובה, למי שצריך באמת לכוון ולשלוט, צריך להפעיל כן את כוח הגבורה, וכן להשתמש בשכל, ולא רק לתת לדברים ככה להתפשט. מה, זה שזה נפתח? מודה שכשאדם מגיע למקום הזה שתיארתי, שפתאום רואה את כל המקומות האפלים והקשים, אז יש שתי אפשרויות. או שהוא אומר, טוב, נחזור לבית החם והמוגן של מקודם, או אם הוא אידיאליסט, הוא יגיד, תוסיף דעת, תוסיף מחוב, ואף על פי כן. אומרים שבשם הרבי מקודם, כשאמר דבר כזה. כן, אז יש משהו בהערה הזאת. אבל אני בעיקר בא לומר, לא לסגור בחזרה, אבל כן לכוון. לא לסגור לגמרי, שבכלל לא מכירים את הרגשות. זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, יש כאלה שעשו את זה. באמת חזרו להיות ילדים, כאילו, חזרו אחור. אבל בדרך כלל זה בלתי אפשרי. אבל כן צריך לכוון, כן צריך שליטה, כן צריך להשתמש בכוחות הכבישה. לא סתם לתת לדברים ל... עכשיו, המשל הזה הוא לא רק היה בעולם, הוא לא רק קורה אצל הרבה אנשים, זה קרה גם בעולם הכללי, שהיה מורה ידוע בהיסטוריה שקראו לו המהפכה הצרפתית. שלפני המהפכה הצרפתית, אז בעולם היה שיטה של מלוכה. המלך הוא היה סמכות, הכהנים, הגמרים, אנשים עבדו תחת סמכות, באופן מאוד חריף, בהרבה מאוד עניינים, באמת היום בסך הכל בעולם מאוד שונה. ואז עשו את המהפכה הצרפתית. והייתה להם התלהבות גדולה מהמהפכה הצרפתית, שהצטרפו שם את ההמון של המלך, ואת המצודה ואת הזה. ושמו את הכמרים במקום, באמת היה צריך לשים אותם במקום, וכן הלאה וכן הלאה. כאילו, את כל מי ששלט לפני כן, זיזו אותו הצידה, והקימו איזו אספה לאומית, וזהו, עכשיו, חזון אחרית הימים. חופש, חירות, שוויון ואחווה. וזה היה נורא כיף, נורא מלהיב. אבל כבר אז היו כמה חכמים, אפילו מבין אומות העולם, שאמרו, תדעו לכם, אתם זורקים את הכל, זה לא כל כך פשוט, לא כל כך מהר. אתם חושבים שזורקים את המלך, זורקים את אנשי הדת, זורקים את המשפט, את הכוח של הצבא, את הכל אתם מפרקים. אתם חושבים שעכשיו יהיה רק טוב? לא פשוט בכלל. בכלל לא פשוט לבנות מדינה מסודרת ומתפקדת, שבסך הכל הייתה לכם. לאן תגיעו? ככה אחד כתב להם עוד בשנים הראשונות של המהפכה. ולא עברו שנים רבות, שנים ספורות היו. עד שהעסק נהיה מופקר לגמרי, והיו שם מלחמות אזרחים אחד עם השני. יש את המושג הזה שהגיליוטינה, שהם הלכו ו... כלומר, עכשיו לא המלך שלט, האספה הלאומית, שנותנת לכולם חירות, שוויון ואחווה. אבל מה עושים מישהו נגד האספה הלאומית? אז אותו צריך להרוג, או לא להחזיר אותנו לימים הקשים של המלך. ואז הרגו אלפים, עשרות אלפים. גם את מי שעד... שלשיטתם היה צריך, גם מי שאפילו שיטתם לא היה צריך, מי ש... היה באמת נגד המהפכה, מי שהם חשבו שנגד המהפכה, שמישהו בכלל היה בעד המהפכה, אבל הוא רצה לתפוס מקום כמו שהם. קיצור, היה שם שפיכות דעים עצומה. אומרים שבסוף גם הרגו אותם. בסוף איזה מישהו אחר התחזק, והכניסו אותם לתוך הזה. אז כשפותחים את העסק, כשנותנים חופש, אז גם עולים כוחות מאוד אפלים. זה נכון גם באדם הקטן, שהוא כמו עולם קטן, וגם באדם הגדול, בעולם הגדול, אתה כאילו מסיר את הזה ולא מיד בונה משהו במקום, או לא עושה את זה בצורה דרגתית, שלאט לאט נשאר הכוח המרכזי, נשאר איזשהו עמדה של הנהגה, אלא רק נותן לדברים להשתחרר, זה לא פשוט בכלל. ככה היה ניסיון בכמה וכמה תקופות. במחאה הצרפתית דוגמה מאוד חזקה, אבל גם בתקופות אחרות בזמן למרות השנים האחרונות. אז זה ככה הקדמה, שמצד אחד יכולים להתגלות דברים מאוד יקרים כשאנחנו נחשפים לעולם הרגשות ועולם המידות, ומצד שני חס וחלילה להזניח את ממשלת השכל, ממשלת הדעת, שהיא אמורה להוביל ולהנהיג את הכל. אז נראה, אם הגיעו לכם הדפים, או שאני רואה רק באופן חלקי עדיין. מה? מה ש... טוב, בסדר. נקרא. ואמר בר מרחסיה, אמר רב חמה, בר גוריה, אמר רב, כמדומה. לעולם הלשנה אדם בינו בין הבנים. אפשר גם לשמוע. לעולם הלשנה אדם בינו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים, יש פה טעות, מילה שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנו בו אחיו, טוב, נגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כן, אז יש פה איזה לימוד מוסרי ממה שהיה עם יעקב ובניו, שכיוון שהוא העדיף את יוסף, הייתה מזה קנאה, ונגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אומר הרב, אני קורא, זה חלק מפסקה שלמה, אני אגיד לכם בגילוי לב שאני חיפשתי למעלה עין היה, מצאתי שם דברי הרב, אבל לא את עין היה כנראה במקום אחר. אבל יש שם פסקה שלמה, ערכות גדולה על העניין הזה, אבל אנחנו הבאנו את כמה משפטים של הקדמה, שאומרים פה איזה עניין עקרוני. אומר הרב, השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו, וגם את כל רגשותיו הטבעיים. זה התפקיד של השכל, להוביל את המעשים ואת הרגשות. השכל הוא כמו המלך. אולם דבר זה ראוי להיות תמיד למורה דרך לאדם, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל עד שיפריע את הרגשות הטבעיים מהלכם. על זה נאמר, ואל תתחכם יותר, למה תשומם? כי מתקוע הנטיות הטבעיות שבאדם, בגופו ובנפשו, ראוי לשומרם בתוקפם ובריאותם, לפתחם ולשכללם. כלומר, השכל צריך להניג, אבל שיזהר שלא תהיה לו הנהגה יותר מדי חזקה, יותר מדי שולטת, יותר מדי כופה, אלא הוא צריך לתת מקום לרגשות הטבעיים, לתת לטבע את המקום שלו, את התפקיד שלו. ושוב, ניקח את המשל שהזכרנו של מלך. מלך התפקיד שלו זה להעניק, ברור. בלי מלך, איש את ראו חיים בלעו. טוב ברור. אבל אם המלך יותר מדי ילך על ההנהגה, ובעצם ידכה את האנשים, את האזרחים וכו', אז זה דבר המאוד. יותר מזה, באופן עמוק המלך צריך לדעת שהוא אינם מסוימת משרת את הציבור. אינם הוא מנהיג של הציבור. והוא צריך להיות המוביל. ושיהיו יראים ממנו. ומותר להשתמש בכוח בשביל לשמור על השלום של המדינה. זה נכון. אבל לזכור שהוא עבד. ועכשיו סמוכים ליורצייט של הרב. יום השנה של הרב, ג' באלול. זה תמיד חותם עבד לעם קדוש. אז זה העמדה של המלך. צריך להרגיש עבד של העם. של כל מנהיג. כלומר, זו עמדה כפולה. הוא לא צריך לפחד מהם, כי הראיתי את העם ושמע בכולם, זה חיסרון גדול. זה לא עמדה של מלך. אסור לו לראה את העם. צריך להוביל אותם, לפעמים בתוקף ובעוז. אבל לזכור שהוא באמת משרת אותם. שכל התוקף והעוז שלו זה בשבילהם, זה לא בשבילו. אם אלו זאת העמדה הזאת, אז הוא בא כדי לפרגן להם, כדי לתת להם מקום, כדי שהם יוכלו, כן, אם יהיה סדר והנהגה טובה במדינה, אז הם יוכלו כל אחד להתפתח, כל אחד לפרוח, כל אחד להגשים את הכישרונות שלו. זה המטרה שלו. נכון? צריך במידה מסוימת להגביל. אי אפשר לתת לכל אחד להגשים את כל מה שהוא רוצה, כי אז הוא, שוב חוזרים לאותו מקום של בלגן, של אי סדר, המדינה לא יכולה להתנהג בסוף גם אותו אחד שהיה רוצה שהוא יעשה מה ש... גם הוא לא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אז דווקא כדי לשמור על החירות של האזרחים, צריך קצת להגביל אותה, כן? צריך קצת לכוון אותה, לשלוט עליהם, נכון? אבל צריך לזכור שכל זה כדי שכמה שיותר יוכלו באמת להתבטא ולהתפתח כל האנשים. אז ככה גם השכל באדם צריך להרגיש ביחס למידות. שום צד אחד המנהיג, אבל צריך שיהיה לו ענווה. הוא משרת, כביכול. הוא שליח של כל כוחות הגוף. ויש גם צד שהכוחות שיש במידות הם כוחות הרבה יותר גדולים מאשר בשכל. כוחות, מבחינת כוחות החיים, כוחות חיים עצומים. השכל לפעמים הוא איזה... כמו איזה קברנית בין גלי הים ביחס לכל הכוחות. אז יש לו את ההגה. זה חשוב מאוד שיש לו את ההגה. וטוב מאוד שיש לו את ההגה. אבל צריך לזכור שהוא בא בסופו דבר לתת אפשרות שיהיה ביטוי לכל כוחות החיים העמוקים שיש בתוך האדם. זה התפקיד של השכל. אתה צריך לחוש. אז לא תבוא להרחיב כל כך את שלטון השכל עד שיפריע את הרגשות הטבעיים מההלכה. על זה נאמר ואל תתחכם יותר. למה תשומע? כן, יש ממה. הצמחים לא יגדלו. כי אם את כל הנטיות טבעיות שבאדם בגופו ובנפשו, ראי לשומרן, בתוקפן, מבריאותן, מפתחן ומשכללם. אלא שעל גביהם צריך שיהיה השכל עומד ומנהיגם. אבל לא ייכנס בגבולם, לחבל אותם ולהמעיט צורתם. צריך הנהגה, אבל הנהגה שלא באה לצמצם, שלא באה לחבל ולא באה להמית. כי המציאות לא תנוצח. כלומר, זה גם לא נכון, אבל זה גם בלתי אפשרי. אם השכל ינסה לגמרי לדכא את הרגשות, זה לא ילך. הוא ידחוף פה, זה יצא מפה. זה אי אפשר. כמו גם בהנהגה של עם, שאם המלך מנסה להחזיק את כולם, קצר, 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 אז בסוף זה יתפרץ עוד יותר חזק אפילו. הוא לא ידע לשמור על האיזון בין מצד אחד השלטון שצריך לעשות ולהניג, לבין מצד אחד המקום שצריך לתת, אז הוא גם לא יצליח. בסופו של דבר זה יתפוצץ לו בפנים. כמו שגם את זה ההיסטוריה מוכיחה. זה אגב, קודם אמרנו לשגיאות של האלה שעשו את המהפכה הצרפתית, שהם חשבו שהם סדרו את כל העולם מחדש ולא ראו איזה בלאגן תוך שנים ספורות פרץ להם מתחת לרגליים. אבל אפשר גם להגיד ביקורת על המלכים שקדמו להם, שכנראה הם לא ידעו להוביל ולפתוח קצת, לתת יותר חופש ואיך אומרים, להעניק סמכויות קצת בקצב יותר מהיר מה שהם עשו, ובגלל שהם לא עשו את זה, זה התפוצץ להם. כי כבר היה המציאות בשאלה לזה. והם המשיכו להחזיק את זה חזק. ואז הייתה התנגשות. וזו חוכמה גדולה של הנהגה. זה גם חוכמת מעשה כזאת. אפילו במובן התועלתי, זה כדאי ככה לעבוד. אבל זה גם אמיתי, זה לא מוסרי ככה לעשות. לא תמיד בקוטר זמן רואים את זה, אבל לאורך זמן זה גם משתלם להיות מוסרי. בהקשר הזה. בהקשר של המלוכה. הייתי שאלו אותי המלכים בעולם העתיק, שהם היו כל יוכל, כן? שלטו בלי מצרים, איך זה החזיק הרבה שנים? כי אז היה מתאים. אנשים רצו את זה. זה לא שאנשים לא רצו את זה. ועזבו את העולם העתיק, תלכו לעולם שלנו. אנחנו, לא יודע, אנחנו פה בחדר, אבל כאילו אנחנו בארץ. מסתכלים נגיד על הסורים, אומרים, הם תחת איזה דיקטטור, רשע, שהוא נגיד פעם אחת היה מרד, עוד אצל אבא שלו. אז הוא הרג 20,000 איש, וזה, איזה מסכנים הם, פה יש חופש. לא יודע באמת מה הם מרגישים שם בסוריה, אבל יש סיכוי שהרבה יותר אנשים אוהבים ומעריצים את הנשיא בסוריה מאשר פה. עכשיו, לא רק בגלל שמעריצים את הנשיא, אפילו מרוצים מהשלטון שלהם. יכול להיות שהרבה יותר אנשים מאשר פה. עכשיו תקופה של משבר. אבל אני מתכוון, לא בא עכשיו להגיד ביקורת על מה שיש פה, אני לא רוצה להתחלף איתם. כמו שאמרת, עם כל הכאב והצער שיש במציאות של חופש, אנחנו לא מוותרים עליה, זה נכון. אבל אני מתכוון לומר, אל תחשבו שהוא לוקח להם את החופש. הם רוצים את זה. רוצים מישהו שהוא ביד ברזל יחזיק אותם, זה מה שהם רוצים. רוצים שכשמישהו ימרוד, שהוא יכסח אותו. לא בי, לא אותי. אותו, כן? שהוא ביד קשה פה ינהל את העסק. אני מקווה שלא אני, יהיה זה שמתחת היד הקשה. אבל זה ה... אז יש איזה יחס כזה בין הנהגה של עם לבין המלך. והמלך, מלך טוב, הוא יודע להרגיש את הרצונות של העם, כמה כפייה הוא צריך וכמה חופש צריך לתת לו. אם הוא מותח את זה יותר מדי, לשני הכיוונים. אם הוא יותר נותן מדי חופש, אז העסק מתפרק לו. נותן פחות מדי חופש, אז זה מתפוצץ לו. ואותו דבר גם האדם בתוך הכוחות שלו. תראה, לפי זה שבירת המידות כאסטרטגיה? לא. נכון. שבירת המידות כטקטיקה? כן. כלומר, שוב, כמו במשל, לפעמים מלך הוא עושה דברים קשים מאוד וכואבים. גם במדינה שלנו, שאין פה מלך ויש כביכול איזה, נגיד בצבא, כדי שהצבא יעמוד, ימשיך לתפקד כצבא, אם נשמע. יש לו מעט חיילים שתעשו ביקור בכלא 4, יש לו מעט חיילים, חלקם זה מסיבות שאפילו ראוי למערך אותם על זה, חלקם שלא, הרוב אפילו שלא, שיושבים ומתייסרים, אבל אלמלא הם, יכול להיות שהצבא לא היה קיים. לא אלמלא הם, אלמלא המציאות הזאת, כן? שיש משמעת ושיש, ואגב, זה אלה שהגיעו לקצה, כן? יש הרבה לפני כן ששאירו אותם שבת בבסיס, ושעות ביציאה וכו'. ולמלא כל הדבר הזה, יש אולי כמה סיירות שאתה יכול להפעיל אותם על רצון טוב, אבל הצבא הגדול אי אפשר. אז לא היה צבא, ולמלא שלא היה צבא, גם לא הייתה כנראה מדינה. הרבה, יש פה הרבה שבירה, שאנשים שבורים לגמרי מזה. לא, מה יש, מה לתקן גם במציאות שתיארתי. אבל אותו דבר, אם ניקח את המשל רק של האדם הפרטי, ברור שיש הרבה מאוד עבודה של התגברות. הרבה מאוד עבודה של התגברות. כמו שבמציאות הכללית יש הרבה אנרגיה שהולכת על שמירת הסדר. גם האדם צריך להשקיע הרבה אנרגיה בזה. אבל זה לא אסטרטגיה. לא המטרה לשבור כדי שזה... נגיד יש איזה רגש של קער, של צער, של בכי, של שמחה, ואדם מרגיש שזה יותר מדי, אני עכשיו אחנוק את זה עד שזה לא יהיה. זה לא ילך. זה גם לא נכון. זה בריאה אלוקית. אני כן אמין אותו במקום. זה נכון. צריך להאמין אותו במקום. עכשיו, באמת, הגבול, זה, משום עבודה קשה שבמקדש, לדעת את הגבול. ואחרי הכל יכול להיות שזה חוש פנימי, אדם צריך שיהיה לו. אנחנו נדבר, גם היום וגם בהמשך, על כל מיני מצבים, נתאר מתי למידה מסוימת, יש לה את המקום, מתי אין לה את המקום, איפה נקודת ה... ננסה לדבר קצת על ה... אבל לדעת בדיוק את החוט השערה, שלפעמים הוא נפקא מינה עצומה, צריך בשביל זה איזה יושר פנימי. לא משהו שאולי אפשר להכניס אותו לגמרי בהגדרות. כמו שאגב, גם מנהיג טוב. זה שהוא יודע את התיאוריה טוב, כן, בדרך כלל. הוא למד גם משהו, אבל יש לו גם חוש. זה מנהיג טוב. אז צריך לפתח את החוש הזה. זה אולי, שננסה גם קצת, אולי נזכה קצת ללמוד. אז צריך לתת להם מקום, צריך לתת לטבע את המקום שלו, אלא שעל גביהם צריך שיעשה, ילומדו מנהיגם. אבל לא ייכנס בגבולם, לחבל אותם ולהעמיד צורתם, כי המציאות לא תנוצח. וכפי הערך שהשכל יחפוץ לרדות בהם ולהחריבם, יתגברו הן בשטף עוז וימרדו בהנהגת השכל. ותצאנה הפרעות גדולות בהנהגה, בפרט באדם היחידי, שאז, כן, תהיה התפרקות כזאת, מוסרית וכו'. ועוד דין במשפחה. כן, זה נפקא מינה לאבא שהוא מחליט להטיל משמעת קשה בתוך הבית, אז הוא אחר כך יכול לקבל את זה בריבית דריבית. וכן בשבט. מה זה השבט היום? ראובן, שמעון, לוי, אבל מה זה היום השבט? מה? הציונות הדתית. זה השבט שלנו. חרדים, לאומיים, שמאלנים, לא יודע, יש כל שבטים. אז גם בשבט, גם ציבור, עם כיוון, עם הנהגה, אז גם ההנהגה של השבט צריכה לדעת את הגבולות. וגם באומה וגם בכלל האנושיות. זה מה שדיברנו מקודם. כשמדובר על אומה, הכוונה, השכל פה זה המנהיגים. שהם צריכים לדעת את, את העיקרון הזה. אז זה דברי הרב, רק נזכיר, מראה מוסגר שזה מפתיע, אבל איך הוא מיישם את זה על אותו מאמר בגמרא עם יעקב ובניו, הוא אומר, מה אמר השכל של יעקב ומה אמר הרגש? פשטותינו אומרים, השכל אומר, תיתן 12 שבטיה, תן לכולם. כך אני הייתי אומר. אבל הרגש שלו אהב את יוסף, כן, כי הבן של רחל וכו'. אבל אומר הרב הפוך. השכל של יעקב אמר, צריך להעדיף את יוסף. למה? כי הוא היה צדיק. הוא היה איש מעלה בין השבטים. זה אמר השכל. הרגש היה הרגש של אבא שאוהב את כולם. לא יודע אם כולם חשבו שזה היה פשט הפשוט. אבל ככה אומר הרב, זה... אבל זה... מה? בגלל השכל. מתוך השכל. אהבה אידיאלית כזו. אם הרב היה אידיאליסט, לא זה. מתוך השכל צריך להעדיף את יוסף, אבל יש רגש של אהבה לכולם, ויעקב אבינו יותר מדי דחק את הרגש הזה, יותר מדי דיכא אותו. את הרגש בין כולם. לא, אפשר גם להגיד שהוא דיכא את שהרגש פה זה הרגש של האחים. השכל אומר שהם צריכים להכיר בזה שיוסף הוא זה. זה נכון. כלפי האחים זה ודאי נכון. באמת יוסף, היה לו את המעלה שלו, את התפקיד שלו. אבל הרגש שלהם, שכל אחד רוצה את המקום שלו. אז אסור היה גם את הרגש הזה יותר מדי לבטל, יותר מדי לדרוך עליו. מה?
מה הרגש
שתיים? לא, אני אומר שסתם, שהרב הפתיע אותי בזה שהוא אמר שיעקב אהב את יוסף בגלל סיבה שכלית לא רגשית. רק אני מבין איפה הרב נמצא. כי רוב הבני אדם לא עובדים ככה. אם אדם אוהב בן אחד יותר, זה בגלל שיש לו איזה, לא יודע, כימיה איתו או משהו. כל מיני סיבות יותר פשוטות. אפילו עמוקות פשוטות. אפילו גם אנושיות עמוקות. כן, נכון. באמת יש בו הרבה ייחודיות, וזה הוא דומה לו מאוד, הוא מבין אותו מאוד. כל הסיבות שבעולם, אבל זה נתפס לנו כמשהו אנושי מאוד. אצל הרב זה... זה לא מובן מאליו שזה בא ממקום אידיאלי כזה. הרב, ככה הרב לומד את כל המקרא, כל המקומות. הרב רואה את הנשמה שפועלת, ולא את הממד האנושי של עצמו. הממד האנושי הוא משקף גם את הנשמה. ראינו גם את רב צדוק. צדוק בשפה אחרת, בסגנון אחר, הוא ממשהו דומה. כל אדם יש לו חמדה מיוחדת, ובאותו דבר שחמדתו ותאוותו גוברת ביותר, בדבר זה עצמו כלי מוכן לקבל ברכת השם, אם ישוב אל השם בכל ליבו. אני להכיר שחמדה זו הנטועה בו מהשם יתברכו. כן, אדם יש איזו נטייה, שזה משיכה לאיזשהו משהו, זה כלי לברכת השם. ממילא המסקנה, כמו שדיברנו מפי הרב, שלא לדכא אותה. אם יש מידה חזקה, גם אם רואים בצדדים לא פשוטים, על ידי שניקח אותה נכון, נכוון אותה נכון, יכול להיות כלי לברכת השם. וזה שאמרו ז"ל, על פסוק ושבואל בן גרשום בן משה, נגיד על האוצרות, כיוון שראה דוד שהמון חביב עליו ביותר, מנהו על האוצרות. כן, הכל מובא פה בהערה, נגיד בעל פה בגלל הזמן, ידוע שהיה את הכהן הזה, של פסל מיכה, יונתן בן גרשום בן מנשה, חז"ל דורשים שהיה נכד של משה רבינו, ושאלו אותו, מה אתה עושה פה? שהוא נהיה כהן של, של הפסל, פסל של מיכה ואחר כך של בני דן. אז הוא אמר, פרנסה. כמו שאומרים היום, פרנסה. פרנסה. באמת מאמין בהשם, אבל הוא כהן לעבודה זרה בשביל פרנסה. ואז כתוב שדוד המלך אמר לו, ראה שהוא אוהב ממון, מינה אותו לאוצרות. עשה אותו שר אוצר. כלומר, דוד המלך לא ניסה, למרות שעם הכוח הזה של תאוות ממון, הוא הגיע למעל, עבודה זרה. הוא הגיע לקלקול מאוד גדול. משמע בחז"ל, הוא לא באמת האמין בזה, הוא ידע את האמת. אבל בשביל הבון עשה, הוא ויתר. אז דוד המלך אמר, לא אמר, טוב, נזרוק אותו לכל הרוחות. הוא אמר, ניקח את הכוח הטוב שיש בו, את הכוח, את העוצמה, את כוח החיים שיש כאן, ונכוון אותו נכון. ומינה אותו לשר אוצר. מרב צדוק, כבר היה אוצרות אין שלו, ולא נתנו אוצרות כלל. ובמה הסביע חמדתו? כי הוא באמת שואל שאלה טובה. הרי זה לא כסף שלו, הוא רק צריך לנהל את הכסף הזה. בהנחה שאין שחיתות, כן? אז איך זה מסביע את אהבת הממון שלו? אם יש בין פרס שקיבל, מזכורת, מזכורת טובה של שר אוצר, יכול מזכורת טובה, הוא עדין, אם היה מונה על דבר אחר, אז היה יכול למנות אותו על, על הסוסים, נניח, לא יודע, על משהו אחר, שגם כן יקבל מזכורת. הרמי דרשו שם, שהוא שבועל, כן, שהשתנה שמו מנתן לשבועל, ששב בכל ליבו, והתשובה, היינו שמשיב חמדה זו למקורה ומכיר שלא יתברך הכסף והזהב. לכן הוא ראוי להיות על האוצרות של דוד המלך עליו השלום, שמלכותו מידת מלכות שמיים וכל מינויה היינו שמומנה על אותו הדבר היה מכיר ויודע לקנות הכל לעניול קונה שמיים וארץ. כן, הוא באמת שב בתשובה, והוא השתמש בכוח הזה, קדוש ברוך הוא. הוא אומר רק להעיר במאמר מוסגר, שגם במובן הפסיכולוגי, אדם שיש לו תאוות ממון, באמת לא בטוח שהוא חייב שהכסף יהיה שלו. כלומר, זה כשהוא נופל. אבל הוא יכול גם ליהנות כמעט את אותה הנאה, כשהוא מתעסק במחזור כספים גדול, אפילו אם הוא לא שלו, כי יש לו את התאווה שלו, זה כל התנועה הזאת, זה כל העוצמה הזאת, כל הסביב הממון. זה... יכול אדם מאוד ליהנות מלהיות איש עסקים, חובק עולם, אבל אותו אדם יכול, עם פחות מזכורת, ליהנות להיות שר אוצר. רוב האנשים אפילו יעדיפו את זה, זה מעניין. כי אחרי הכל, עיקר הכוח של הכסף, למה אדם אוהב כסף? כי זה כוח, זה שלטון, זה להשפיע על המון דברים. אז עוד יותר הוא יאהב להיות זה שבאמת עומד בעמדה הזאת של השלטון, של להיות שר אוצר. היה פה בארץ שר אוצר שהיה יכול להיות איש עסקים, להתעשר ממש. היה גם ראש ממשלה פעם, אני מקווה שגם יהיה. אז היה שר אוצר מצוין, והיה יכול להיות במקום זה להיות הרבה יותר עשיר. עכשיו שהוא שר אוצר על כל פרוטה שהיה, כל פרוטה שהוא לוקח לו, סופרים לו, כן, מסתכלים עליו בזכוכית מגדלת. ואף פי כן הוא העדיף את זה. יותר מאשר להיות איש עסקים פרטי. מזורים? הוא רוצה להיכנס לנכון, למקום כזה של הנהגה. נכון. וגם ברכה באוצרות באה על ידו. טוב, אני אמרתי ניתוח שאולי נכון על כל אחד, צדוק אומר שהוא ממש תיקן את עצמו והחזיר את החמדה הזאת, כלומר, עדיין העוצמה הוא היה לידה, אבל היא כולה כבר הייתה קשורה לקדוש ברוך הוא, לכן בכלל לא היה אכפת לו משלו או לא שלו. ולכן זכה לברכה. הרי ברכת השם מונה על ידו, וגם נאמר טובה אינו יבורך. ויצר עין בעבודה זרה כמו שהייתה בירושלמי, מה שמובא כאן למטה. והיינו משם חמדת ממון, אינו צרה בשל אחרים. במקום צרות עין, הוא טובת עין ששב כנודה. לכן הברכה על ידו. כן, דווקא הקמצן יכול להפך לפי זה לנדיב הכי גדול, שמתהפך לו הראש, שהוא נהנה לא מהעוצמה של הכסף, במובן המצומצום שלה, אלא לעוצמה של הכסף, במובן המתרחב והמתפשט שלה. כן, ויש שם בירושלמי, דו נביא זקן דבית אל, אנחנו פה בבית אל צריכים לתקן אולי את העניין ההוא. בסנהדרין אמרו עליו גדולה לגימה שמשרה שכינה לעובדי הבעל, שהוא כתוב שהוא חדר לקלקולו, שבזמן דוד הוא היה שר אוצר ועבד את השם, ואחר כך, משלמה, אחרי שלמה, באמת ירד מהמינוי הזה וחזר לעבודה זרה, וזה היה נביא שקר שהיה בבית אל וזכה לנבואת אמת מכוח, באופן, או מין הוראת שעה כזאת, מה שמסופר שם, סיפור מאוד מיוחד. כלומר, זה כוח עצום, וכששמו אותו במקום הנכון, הוא פעל ברכה לעולם. כשלא שמו אותו במקום הנכון, אז הוא הביא קלקול לעולם. וזה, ככה צריך להתנהג עם כל הכוחות. שאם מכוונים אותם נכון, הם מביאים ברכה. אם נסים לדכא אותם, לא לתת להם מקום, אז ההפך, מביאים כללה לעולם. זה הרעיון שכתוב כאן, שהוא תואם הרעיון שגם הרב אמר למעלה. עד כאן, ובזאת השם, נמשיך בדברים האלה, בהתבוננות הזאת בעניין של המידות.